השיעור יום מוקדש לילוי נשמת מרת חיה בת רב צבי גולדמן עליה השלום, שההזכרה שלה הייתה השבוע דלת מרחשוון, ולילוי נשמת אליצפן בן אגבה ביום טוביין זיכרונו לברכה, שיום ההזכרה שלו היה בכפתי תשרי. נודה לכולכם, תלמדו לילוי נשמתם. בנוסף, כמובן, השיעור מוקדש להצלחת חיילי צה"ל, להצלת השבועים, לרפואת הפצועים, לילוי נשמת הנרצחים, ובשורות טובות לכולם בעזרת השם ובזכות הלימוד, ובואו נתחיל. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il, ואנחנו לומדים את דף עין ב' במסכת קידושין. נתחיל בשורה השביעית בעמוד א' ונסיים ברבע התחתון של עמוד ב'. השיעור היום יהיה 13 דקות. היום אנחנו ממשיכים לעסוק בענייני ייחוס, ונחלק את השיעור לשלושה חלקים. החלק הראשון זה לגבי המעמד המיוחד שיש לבבל, החלק השני יהיה יותר בדרך אגב, והחלק השלישי יהיה לגבי המעמד של שאר הארצות שהם לא בבל. אז החלק הראשון לגבי המעמד המיוחד שיש לבבל. עכשיו, לפני זה בואו נזכר שראינו בתחילת הפרק שיש בעם ישראל מעמדות שונים, ולא לכולם מותר להתחתן עם כולם. למשל, לממזרים אסור להתחתן עם רוב האנשים, לחללים אסור להתחתן עם כהנים, ובבבל באמת הייתה בעיה של הרבה פסולים, אבל כשעזרא עלה לארץ ישראל, אז לפחות לפי רוב הדעות שראינו בסמכתת, הוא דאג בכוח או בעקיפין להעלות איתו את כל הפסולים, וכך בעצם בבל נשארה כמו סולת, היא נשארה נקייה מכל הפסולים, ושם באמת אין שום חשש. במקומות אחרים יש חשש וצריך או כדאי לבדוק, נדבר על זה יותר כשנגיע למשנה בעין וב. בכל אופן, בבבל אין חשש. זה מה שראינו גם אז במשנה, וגם דיברנו על זה אתמול על הגבולות של בבל, והיום נמשיך לעסוק בבבל ונחלק את החלק הזה לשלושה סעיפים. בסעיף הראשון נראה שגם בתוך בבל יש מקומות שהם אפילו יותר טובים משאר בבל. בסעיף השני נראה שיש מקומות מחוץ לבבל שהם כמו בבל. ובסעיף השלישי נראה שעוד פעם, גם בתוך בבל יש מקומות שהם דווקא לא טובים. אז בואו נתחיל. אז הסעיף הראשון, יש מקומות בבבל שהם אפילו יותר טובים. אומרת הגמרא, יש מקום שנקרא חביל ימה, זה על נהר פרט ליד בורסי. האזור הזה הוא התחלת של בבל, כלומר כל בבל היא טובה מבחינת יוחסים, אבל שם אפילו יותר טוב. וגם בתוך אותו אזור של חביל ימה, יש מקומות שנקראים שוניה וגוביה, והם התחלת של התחלת. ורבינה אומר שגם ציצורה, וכך יש גם ברייטה. רב פאפה מנסה לומר שמאז כבר הייתה הידרדרות, והיום זה כבר לא כך, אבל הגמרא דוחה אותו. ועד כאן הסעיף הראשון. הסעיף השני זה שיש מקומות מחוץ לבבל שהם כמו הגולה, כלומר כמו פומפדיטה, כמו בבל, והם טובים. איזה מקומות? אז יש שניים, שוט מישוט ונהר חלזון, ונפרט על שניהם. אז לגבי שוט מישוט, הגמרא מספרת על ההוא גברה שהגיע משם, ורב יצחק נפחא עמד על רגליו ואמר, לפי הסבר של אביי, שזה קשר כמו הגולה, כלומר כמו פומפדיטה, כמו בבל, והגמרא מסבירה איפה זה, שלמרות שלכאורה זה כאמור מחוץ לגבולות של בבל, אבל בעצם יש כמו רצועה שיוצאת צפונית מבבל ומקיפה את שוט מישוט, שגם זה נחשב טוב, כמו בבל עניין יוחסין, זה המקום הראשון. המקום השני זה נהר חלזון, שלגבי זה יש מחלוקת אם הוא טוב. רב איקה ברבין, בשם רב חננל, בשם רב אומר שזה טוב. אביי מנסה לדחות אותו ואומר אולי לרב איקה יש שם אינטרס, כי יש לו שם יבמה שהוא צריך לייבם, אז הוא רוצה לומר שזה טוב, אבל אומר רב איקה, מה פתאום? חלילה, בואו תשאלו את רב חננל. ובאמת שאלו, והוא באמת אומר שהוא אמר בשם רב שזה טוב. זה מצד אחד. מצד שני, רבי אבא בר כהנה אומר שזה לא טוב. ומאיפה הוא יודע את זה? כי במלכים ב' פרק י' ב', פסוק י' א', יש תיאור של כל המקומות שלהם גלו עשרת השבטים. ואחד מהם זה חלך, והגמרא מפרשת שזה בעצם חלזון. ועשרת השבטים לא הקפידו על עצמם והתערבו עם הגויות, ולכן זה מראה שזה מקום לא טוב מבחינת יוחסין. אז לגבי חלזון כאמור יש מחלוקת, ועד כאן הסעיף השני, אמרנו ששוט מי שוט, אפילו שהוא קצת מחוץ לבבל הוא בסדר, לגבי חלזון ראינו מחלוקת, וזה היה הסעיף השני. הסעיף השלישי זה לגבי מקומות שהם בתוך בבל, אבל הם לא טובים, ובשביל זה נדלג כרגע מקצת אחרי אמצע עמוד א' לשורה השישית לפני סוף עמוד א', ונלמד משם ועד השורה השמינית בעמוד ב', וכאן הגמרא מביאה סיפור על זה שלפני שרבי נפטר, הוא אמר סוג של נבואה, והוא אמר שישה דברים, שחמשת הדברים הראשונים זה לגבי מקומות שונים בבבל, מה המעמד שלהם. אז הוא אמר כך, הדבר ראשון, העיר הומניה בבבל, הם כולם בני אמונים, והגמרא בהמשך מספרת שהם יהיו מצרים ליהודים שהיו גרים בפרק, פום נהרה שזה הסמוך להם, וזה בעצם לקיים את מה שכתוב בפסוק, באיכה ציווה השם ליעקב סביביו צריו. בכל אופן, זה הדבר הראשון שרבי אמר. הדבר השני זה שהעיר מסגריה בבבל הם כולם ממזרים. כלומר, למרות שזה בבבל, לא לסמוך על הייחוס שם, הם כולם ממזרים, ואפילו שראינו אתמול שאם ממזרים כבר נטמעו ולא יודעים מי הם, אז אפשר להתחתן. בכל זאת, אם זה מקום שאתה יודע שכולם ממזרים, צריך לבדוק, זה המקום השני. המקום השלישי זה שהעיר בירקה, יש שם שני אחים שמחליפים ביניהם את הנשים, הילדים שלהם, וממילא הבנים שלהם ממזרים, והמקום הרביעי זה העיר בירתא דסתיא, שהם נקראים ככה על זה שהם סטו מאחורי המקום, וזה בגלל שהם היו דגים דגים בשבת, ואז חכמים נידו אותם, ובסוף הם הלכו והשתמדו, זה המקום הרביעי. המקום החמישי שהוא דיבר עליו זה העיר אקרא דאגמא, והוא סיפר שעכשיו נולד שם תינוק שקוראים לו עדה בר אבא, והוא ממש עכשיו עושה ברית מילה, הוא יושב בחיקו של אברהם אבינו כביכול, יש דיון האם זה אותו רב עדה בר אבא המפורסם או מישהו אחר, בכל אופן זה המקום החמישי. והדבר השישי שהוא אמר, שזה כבר לא קשור למקומות, אלא לגבי עוד תינוק, וזה שהיום נולד תינוק, שיום אחד יהיה רב יהודה המפורסם, ובזה בעצם מתקיים מה שכתוב, שאין צדיק נפטר מהעולם, עד שלא נברא צדיק כמותו, כלומר, כשרבי נפטר, אז השם מוצא לו תחליף, וזה רב יהודה, לומדים את זה גם משמואל, שנולד קצת לפני שאלי נפטר, ועד כאן ששת הדברים שאמר רבי לפני שהוא נפטר, כשמה שחשוב לענייננו, זה העיר מסגריה, שלמרות שהיא בבבל, שם דווקא אין ייחוס טוב, אלא כולם חשודים בממזרות, ועד כאן הסעיף השלישי, החלק הראשון של השיעור, ועד כאן בעצם החלק הראשון של השיעור, שזה היה כאמור לגבי בבל. בסעיף הראשון ראינו שחביל ימה זה התחלת של בבל, בסעיף השני ראינו מקומות שמחוץ לבבל, אבל הם בסדר, לפחות לפי חלק מהדעות, ובסעיף השלישי ראינו שלפי רבי, העיר מסגריה, אפילו שהיא בתוך בבל, כולם ממזרים, וזה היה החלק הראשון. בשביל החלק השני נחזור עכשיו למה שדילגנו, אז אנחנו חוזרים לקצת אחרי אמצע עמוד א', וזה אגב הפסוק שהזכרנו מקודם על עשרת השבטים. מקודם הזכרנו את זה כי בין השאר הם גלו למקום שנקרא חלך, שזה בעצם החלזון, ודיברנו למעמד של חלזון. אז עכשיו אגב זה, בואו נראה כבר את כל הפסוק ונראה לגביו שלושה סעיפים. אז הפסוק זה במלכים ב' פרק י' ב' פסוק י' א', כתוב שם, ויגל מלך אשור את ישראל אשורה, וינחם בחלך ובחבור נהר גוזן והרי מדי. ועכשיו לגבי זה נראה שני סעיפים. סעיף ראשון זה שהגמרא מזהה את המקומות השונים, אז חלך אמרנו כבר שזה חלזון, חבור זה הדייב, נהר גוזן זה נהר גינזק, והרי מדי זה חמדן או ניהוונד וחברותיה, ומה זה חברותיה? אומר שמואל, זה מושחי, חוסקי ורומקי. כמובן אין לי מושג איפה המקומות האלו, אבל אם תסתכלו בהערות בשוטנשטיין, אז הוא מזהה חלק מהמקומות, בכל אופן זה הזיהוי של המקומות. עכשיו, לגבי אחד המקומות האלו של חברותיה, שזה מושחי, הגמרא מקשה שמצד אחד הרי אמרנו מקודם שכל המקומות שעליהם גלו עשרת השבטים הם פסולים מבחינת יוחסים, כי עשרת השבטים לא הקפידו, וכאמור, לפי שמואל אחד המקומות האלו זה מושחי, וזה קשה כי אותו שמואל אמר על מקום שנקרא מושקני שזה דווקא קשר, ולכאורה מושחי ומושקני זה אותו מקום, אז איך זה מסתדר? עונה הגמרא, זה לא אותו מקום. מושקני קשרה, מושחי פסולה, ועד כאן הסעיף הראשון לגבי אותם מקומות של עשרת השבטים. הסעיף השני זה לגמרי בדרך אגב, כיוון שהזכרנו את הפסוק הזה, מזכירים פסוק אחר לגמרי בדניאל פרק זין פסוק ה', שלפי המדרש הוא מזכיר שניים מהמקומות שהרגע הזכרנו. הפסוק זה בארמית, לא נקרא את כולו, דניאל רואה דמות שנראית כמו דוב, והוא אומר שהוטלה תלעין בפומה בין שינה. הוא רואה שלוש עצמות בין השיניים של הדוב, והעצמות אלו הם במצב ביניים. הדוב לא בולע אותם, אבל גם לא יורק אותם. ואומרת הגמרא שהדוב זה רמז למלכות פרס, שהיא דומה לדוב, ושלוש העצמות זה שלושה מקומות. מקומות שלפעמים פרס הצליחה לכבוש ולפעמים הם מרדו. זה היה סוג של מצב ביניים. ומה המקומות האלו? אז שניים מהם זה מהמקומות שהזכרנו מקודם, וזה חלזון והדייב, כלומר חבור. המקום השלישי זה נציבין, לכן הבאנו גם את הפסוק הזה, ובסוגריים, כיוון שהזכרנו שדוב זה רמז לפרסים, אז הגמרא אומרת למה הם משולים לדוב, וזה כי הם אוכלים, מסורבלים, מגדלים שיער ואין להם מנוחה, בדיוק כמו דוב, ולוי גם כן אומר שהפרסים דומים לדוב, והוא מתאר גם עמים אחרים למה הם דומים, ועד כאן הסעיף השני. בשביל הסעיף השלישי בחלק הזה, אנחנו כרגע בשורה השישית לפני סוף עמוד א', נעשה דילוג על מה שכבר ראינו לשורה השמינית בעמוד ב', וכאן שוב נחזור לדבר על מושקני. קודם ראינו שלפי שמואל מושקני קשרה, ובאותו משפט הוא גם אמר שמאישן קשרה מממזרות ומעבדים כנעניים, אז אגב זה, עכשיו נשתמש באמירה הזאת של שמואל בהקשר לדיון אחר. הדיון האחר זה על פסוק ביחזקאל י' פסוק י' ג', כתוב שם והי כנביאי, ופלטיהו בן בניה מת, ואיפול על פניי, ואזעק קול גדול, ואומר, אהה, השם אלוקים, קלה אתה עושה את שארית ישראל. כלומר, שוב, פלטיהו מת, ויחזקאל זועק, איך זה יכול להיות? ויש מחלוקת בין רב לשמואל על מה בדיוק יחזקאל צועק, וכרגע גמרא לא יודעת להגיד מי אמר מה. דעה אחת זה שפלטיהו היה טוב, ויחזקאל זועק על זה שאיך ייתכן שצדיק מת בחצי ימיו. דעה שנייה שפלטיהו דווקא היה רשע, ויחזקאל זועק על איך יכול להיות שאדם כזה נפטר בשלווה ולא בייסורים. זה שתי הדעות בקצרה, ועכשיו נפרט על כל אחד. אז הדעה הראשונה כאמור זה שפלטיהו היה טוב, ובמה הוא היה טוב? אז מדובר כאן אחרי גלות החרש והמסגר, לפני החורבן עצמו, אז כבר יש הרבה שבועים יהודים בבבל, והמושל של מיישן מבקש מנבוכדנצר לשלוח לו מהשבועים היהודים, ואז נעמד פלטיהו, אחד מהיהודים, ורוצה להציל אותם, כי עדיף שהם יהיו שבועים בבבל מאשר שילכו למיישן. אז הוא אומר לנבוכדנצר, למה לך לשלוח למיישן יהודים בתור עבדים? הרי היהודים הם אנשים חשובים, תשתמש אתה ביהודים כעבדים כאן בבבל, ולמיישן תשלח את העבדים שהיו פעם העבדים של היהודים, עד שבבל כבשו את היהודים. וככה פלטיהו בעצם דאג שהיהודים המקוריים לא ישלחו למיישן, אלא יישארו בבבל, ובמקומם נשלחו העבדים הכנעניים של היהודים, ולכן הוא נחשב צדיק. זו דעה ראשונה. הדעה השנייה אומרת שפלטיהו היה רשע, ולמה? כי עולה מהפסוק בתחילת אותו פרק, עם שילוב מפסוק בפרק ח', שפלטיהו היה בקבוצה של 25 שרים, שהם היו עומדים מפניהם למזרח ואחוריהם למקדש, והיו מפריעים ומטריזים, כלומר עושים את הצרכים שלהם מול המקדש. אז ראינו את שתי הדעות, האם פלטיהו היה צדיק או רשע, וכרגע אנחנו עוד לא יודעים מי אמר מה, רב או שמואל, אבל עכשיו, באמצע עמוד ב', הגמרא רוצה להכריע ששמואל הוא זה שאמר שהוא היה רשע. ולמה? כי לפי הדעה שהוא היה צדיק, אז בעצם את מי שלחו בסוף? להיות עבדים במיישן, עבדים של היהודים. עכשיו, היהודים לא שחררו אותם, אז הם בעצם עדיין עבדים כנענים של יהודים, וממילא לישראל אסור להתחתן איתם, ויוצא שלא יכול להיות ששמואל הוא זה שאמר את זה. כי הרי שמואל מקודם אמר שמושקה נקשרה, והוא גם אמר שבמיישן אין חשש לא לממזרות ולא לעבדים כנענים, אבל הרי לפי הדעה שפלטיהו היה צדיק, אז שלחו לשם עבדים כנענים, אז כן צריך לחשוש לעבדים כנענים. אז מכאן מוכיחה הגמרא ששמואל כנראה לא זה שאמר זה, לדעתו לא שלחו למיישן עבדים כנענים. זה ניסיון של הגמרא להוכיח ששמואל הוא זה שאמר את הדעה השנייה, וזה הקשר לכל הסוגיה שלנו, אבל דוחה הגמרא, זה לא הוכחה. יכול להיות שבאמת שמואל אמר את הדעה הראשונה שהוא היה צדיק, ובאמת כן שלחו למיישן עבדים כנעניים, ולמה בכל זאת שמואל אמר שבמיישן אין חשש ייחוס של עבדים כנעניים? כי אחרי ששלחו לשם את העבדים, אז מיד באותו רגע הם בעצם השתחררו. אפילו שהיהודים לא נתנו להם גט שחרור, ברגע שהעבד מופקר מאדונו היהודי, אז הוא אוטומטית משתחרר, וכל אותם עבדים, אמנם מבחינה מעשית, פשוט עברו להיות עבדים של גויים במיישן, אבל מבחינת ההלכה הם בעצם הפכו לעבדים כנענים משוחרים, יהודים כמו גרים, ולכן אמר שמואל שאין שם חשש, כי אמנם שלחו לשם עבדים, אבל הם כבר לא נחשבים עבדים, אלא הם השתחררו ומותר לישראל להתחתן איתם. ועד כאן הסעיף השלישי בחלק השני של השיעור. כל החלק הזה היה סוג של בדרך אגב, אם כי גם הוא קשור לענייני ייחוס. בסעיף הראשון שלו ראינו את הזיהוי של המקומות של עשרת השבטים, ואמרנו שמושקה נקשרה, אבל מושקה היא פסולה. בסעיף השני ראינו עוד פסוק שמזכיר את חלזון והדייף, ואגב זה גם את נציבין. ובסעיף השלישי, שמואל לא רק אמר שמושקה נקשרה, הוא גם אמר שמיישן קשרה גם מבחינת ממזרים וגם מבחינת עבדים כנעניים, אבל אמרנו שיכול להיות שבבית נבוכדנצר שלח לשם עבדים כנעניים, אבל הם השתחררו, ולכן מושקה היא קשרה מבחינת עבדים וגם מבחינת ממזרים, וזה היה החלק השני. החלק השלישי והאחרון זה כבר בשליש התחתון של עמוד ב', וזה לגבי שאר הארצות. כלומר, בחלק הראשון, וגם לפי רוב הדעות שראינו בדף סמכתת, אמרנו שבבל היא טובה מבחינת ייחוס, אבל שאר הארצות לא, כמו שאמר שמואל בסמכתת, כל הארצות הם עיסה לבבל. אז בשאר הארצות צריך לבדוק עם מי אתה מתחתן. זה מה שראינו עד עכשיו. לעומת זאת, עכשיו ברב יהודה בשם שמואל ואומר, באמת זה מחלוק את הנעים, שהדעה שאומרת שרק בבל טובה, וכל הארצות לא, זה דעת רבי מאיר, וכך גם משמע מהמשנה. אבל חכמים אומרים שבאמת כל הארצות הם בחזקת כשרות ולא צריכות בדיקה. ומה ההלכה? אז המימר פוסק כמו חכמים להקל, ולכן הוא התיר לרבונה בר נתן להתחתן עם אישה ממחוזה, שזה נחשב מחוץ לגבולות הייחוס של בבל, בלי לבדוק אותה. רבש יקשה מזה שמורים אחרים לא אמרו כך בשם שמואל, אבל המימר לא חזר בו, כי הוא שמע את זה גם מרב זביד, כך בשם שמואל, וכך באמת ההלכה, שלא רק בבל נחשבת בסדר, אלא באמת כל הארצות הם בחזקת כשרות. ועד כאן חלק השלישי של השיעור, לגבי מקומות שונים, מה נחשב מיוחס ומה לא. מחר נמשיך ונעסוק בדיני ממזרים, מה יקרה בעתיד לבוא, אם מותר למתחתן וכו'. בינתיים נעצור כאן ברך ברבע התחתון של עמוד ב' ונחזור על מה שראינו. המשכנו עם לעסוק בענייני יוחסים וחילקנו את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון המשכנו לעסוק בייחוס הטוב שיש לאנשי בבל וראינו שלושה סעיפים. בסעיף הראשון ראינו שחביל ימה היא אפילו יותר טובה משאר בבל. בסעיף השני ראינו שיש מקומות מחוץ לבבל שגם הם בסדר, וזה שוט מי שוט, ולפי רב גם נהר חלזון. אבל רבי אבא בר כהנא חולק, כי זה מוזכר בפסוק כמקום שעשרת השבטים גלו לשם, שזה חלך, ועשרת השבטים הרי התערבו עם גויות. וסעיף שלישי, יש מקומות שהם בתוך בבל אבל הם בכל זאת לא קשרים, וזה שלפני שרבי נפטר הוא ניבא על כל מיני מקומות, ובין השאר הוא אומר שהעיר מסגריה בבבל הם כולם ממזרים. וזה היה החלק הראשון. בחלק השני נכנסנו יותר לאותו פסוק שמזכיר את המקומות שעליהם גלו עשרת השבטים וראינו שלושה סעיפים. בסעיף הראשון זיהינו את המקומות השונים, למשל כאמור שחלך זה חלזון, וגם ראינו שחברותיה של מדי שזה מושחי חוסקי ורומסקי גם הם חלק מהמקומות, וכל המקומות האלו הם פסולים. ועל זה הקשנו, הרי שמואל עצמו אמר שמושקן היא דווקא קשרה, אז איך מושחי פסולה? עונה הגמרא, זה שני מקומות שונים, וזה היה הסעיף הראשון. בסעיף השני לגמרי בדרך אגב ראינו פסוק בדניאל שהמדרש אומר שגם כן מזכיר את חלזון ואת חבור, כלומר הדייב, וגם את נציבין, שזה מקומות שלפעמים פרס שמשולה לדוב שלטה בהם ולפעמים לא. ובסעיף השלישי בחלק הזה לגבי מושקני הבאנו סוגיה אחרת לגמרי, וזה האם פלטיהו שעליו מדבר חזקאל היה צדיק או רשע. והסיבה לומר שהוא היה צדיק זה שהוא דאג שנבוכדנצר ישלח למישן לא את העבדים עצמם בתור יהודים אלא את העבדים של היהודים, ואמרנו שלא יכול להיות ששמואל הוא זה שאמר את זה, כי שמואל, חוץ מזה שהוא אמר שמושקני הקשרה, הוא גם אמר באותו משפט שבמישן אין חשש לעבדים קנענים ולממזרות, כלומר ודאי שלא שלחו לשם עבדים קנענים, אבל דוחה הגמרא יכולת ששלחו, ובכל זאת אין חשש, כי ברגע שהבבלים לקחו את העבדים של היהודים ושלחו אותם, באותו רגע הם בעצם יצאו לשחרור, כי הם הופקרו, ובזה הם הפכו ליהודים, והם כבר לא נחשבים עבדים קנענים, ולכן שמואל אמר שאין שם חשש לעבדים קנענים, וזה היה הסעיף השלישי בחלק השני של השיעור. החלק השלישי היה שעד עכשיו אמרנו שבבל היא מאוד מיוחסת, אבל שאר הארצות לא. עכשיו אומר רב יהודה בשם שמואל שזו רק דעת רבי מאיר, אבל חכמים חולקים, ובאמת כל הארצות הן בחזקת כשרות ולא צריכות בדיקה, וכך פסק המאמר, זה היה החלק השלישי, כל טוב.